ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מגילה דף חף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור שלנו היום מתחיל בשורה הראשונה המתרחבות מתחת לתוספות, אפשר לספור גם 14 שורות מסוף הדף. הגמרא פותחת גם בציטוט מהמשנה, זה הכלל, כל שיש בו מוסף, והמשך המשנה ואין בו משום אין בו משום יום טוב, כלומר יום שניתן לבצע בו מלאכות, אז עולים ארבעה אנשים. הנושא כעת שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים תחת הכותרת נושא, כמה עולים לתורה יש בתענית ציבור, שלושה או ארבעה? הגמרא, איבאי אלוהו, תענית ציבור בכמה? תענית ציבור, בדרך כלל, הכוונה לימים שהיו גוזרים גזרה לטענות בזמן שיש עצירת גשמים, כפי שלומדים בהרחבה במסכת תענית. גם יש את תעניות ציבור שאנחנו מכירים במשך השנה, צום גדליה, עשרה בטבת, י"ז בתמוז. הסיבה שאני מזכיר הנושא של תעניות מפני גשמים, זה יופיע בעמוד ב' ברש"י, שלוש ארבע שורות מראש העמוד שם. בכל אופן, בתעני ציבור, כמה עולים לתורה יש? א' או דלמה ב', ראש חודש ומועד דעיקה קורבן מוסף, כפי שהמשנה ציינה, יום שיש בו קורבן מוסף, זה סיבה להוסיף עולה משלוש לארבע. אז לכן, אומרים דעיקה קורבן מוסף, ארבעה, אבל הכה, בתעני ציבור דלקה קורבן מוסף, לא. או דלמה, אחה נמי, בתעני ציבור, עיקה מוסף תפילה. מה זאת אומרת מוסף תפילה? תוספת תפילה, רש"י כותב, תפילת ענינו, ברכה יתרה. הייתי אומר במאמר מוסגר, ברכה יתרה זה לגבי שליח ציבור, הוא אומר ענינו כברכה נפרדת. שאר הציבור אומרים ענינו כחלק מברכת שומע תפילה. השאלה נשאלה, וכאן במבנה אנחנו רואים משולשים, במבנה הכוונה בשוליים, עם השפיץ למעלה להוכיח לכיוון מה שלושה עולים, הפוך להוכיח ארבע, תשמע, אז אנחנו בכיוון להוכיח שלושה עולים. בראשי חודשים ובחולוש המועד קוראים ארבעה. אפשר לדייק מהמשנה, הבטני ציבור שלושה, אימה רשע, בשני ובחמישי ובשבת מנחה קוראים שלושה. אפשר לדייק מכאן, התענית ציבור ארבעה, אלא מהלקה למשמע מינה, תא שמע. עכשיו לכיוון הפוך, תשימו לב, גם הוספנו סימון של קטע ארוך, זה תופס התא שמע כאן, שלוש ארבע שורות של גמרא. תא שמע דרב איקלה לבבל בתענית ציבור, קם קרא בספרה, פתח בריך, חתים לא ולא בריך. הוא עלה לתורה, פתח עם ברכה, ברכת הפתיחה, אבל לא ברכה האחרונה, לא חותם. כלומר, בסוף העלייה לא אמר את ברכת החתימה שנתן לנו תורת אמת. נפל כולי אלמה אנפיו, ורב לא נפל על הפי. כולם התפללו בנפילת הפיים, ורב לא. מכתי. רב בישראל קרא רב, היה ישראל, לא היה כהן ולא לוי, אז הוא קרא את העלייה השלישית. מי טעמה חתם ולא בריך? למה הוא לא אמר ברכה אחרונה? לאו משום דבי למקרי אחינה בת ראי, הרי זה הוכחה שצריך עוד אחד רביעי לקרוא אחריו, ולבינתיים אנחנו מתייחסים להנהגה המוקדמת או הראשונית, שרק העולה הראשון היה מברך והעולה האחרון היה חותם, מברך ברכה השנייה האחרונה. כל העולים באמצע לא היו מברכים. אז למה רב לא חתם? כי זה סימן שיש עוד עולה, עולה רביעי. ועד כאן ההוכחה לכיוון הוכחה שיש ארבע עולים בתנית ציבור. כאן הגמרא דוחה, ואנחנו מפעילים פה מעקב אחרי המסע ומתן. אתם רואים מצורת בית, ובשוליים כתבנו רב עלה בעליית כהן. זה עם השפיץ למעלה ושפיץ למטה דחייה. אני מבין, זה לא ברור בכלל מה קרה, מה זה רב עולה בעליית כהן. עוד מעט נסביר. כדי להוכיח שיש ארבע עולים, נאלצנו לומר שרב עלה עלייה שלישי ולא חתם, לא בירך אחר עלייתו. סימן שיש עוד עולה רביעי, והוא בסוף העלייה שלו הוא יברך את הברכה השנייה האחרונה. הגמרא עכשיו דוחה את ההוכחה הזאת. לא, רב בקני קרא, רב עלה בעלייה הראשונה, היינו עליית הכהן, ולכן הוא לא חתם, לא בגלל שיש עוד עולה, את העולה רביעי, לא, הוא היה העולה הראשון. אני אמרתי יותר מוקדם ונחזור על זה עוד פעם, בזמן הזה בגמרא לא היו נוהגים כמו שאנו נוהגים, שכל עולה מברך ברכה, ברכת פתיחה וברכת חתימה. לא, רק העולה הראשון היה פותח, היה אומר אשר ברכבנו מכל העמים, והעולה האחרון היה חותם אשר נתן לנו תורת אמת. ורב שאמרנו שהוא חתים ולא בריך, הוא סיים עלייתו בלי ברכה, זה בגלל שהוא קיבל את העלייה הראשונה. ואם תשאלו, הרי רב לא היה כהן, יש יוצא מן הכלל, נכון, למרות שלא כהן, אבל בתור גדול הדור מכבדים אותו בעליית כהן. דה רב עונה קרי בכהני, רב עונה היה גדול הדור בדורו, והוא קרא במקום הכהן. הגמרא דוחה, אנחנו במעקב, זה דחייה, אי אפשר להביא הוכחה מרב עונה לרב. בשלמה רב עונה קרי בכהני, אני יכול להבין שהוא קרא כהן, ואפילו רב עמי ורב אסי דקני חשיבי דארד ישראל, אפילו כשרב עונה היה בנוכחות רב עמי ורב אסי שהיו כהנים חשובים בארץ ישראל, מחף קייפו ליל רב עונה, הם היו כפופים לרב עונה. אלא רב היית שמואל דקן אבי ודבר עלי, רב היה בתקופת שמואל, שמואל היה כהן, ורב עצמו, מה זה דבר עלי? רב עצמו נהג בו כבוד, וזה מסופר, ורשי מביא את הסיפור במסכת בבא קמא, בפרק מרובד אף פי, שרב לא נכנס לאותו בית, לאותו מקום, לפני שמואל, דהיינו רב נתן לשמואל להיכנס ראשון, סימן ש... וזה הכבל דבר, דבר זה לנהוג או הנהיג אותו מלפניו. אז הגמרא עונה, זה לא אומר שרב לא היה גדול ממנו. וכאן הגמרא עונה, והכיוון של הסימון שלנו מראה שאנחנו חוזרים לתשובה שרב עלה עליית כהן, ואין להוכיח מהסיפור הזה ארבע עולים בתנית ציבור. שמואל נמי, אומר הגמרא, מחף אבי קייף ליה לרב, שמואל עצמו היה כפוף לרב, ומה לגבי הסיפור בבבא קמא? ורב הוא דיעבד ליה כבוד. רב, בגלל סיבות ספציפיות, מסוימות, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל רב היה לו, נגיד, צורך אישי להכניס את שמואל לפניו. וכי עבד לי, כשרב כיבד אותו בפניו, כשהוא היה ממש אצלו, שלא בפניו לא עבד לי, אבל שלא בפניו, רב לא היה כפוף לשמואל. רב היה גדול הדור, ולכן הוא כן קרא בקהני, ולכן אין להביא ראיה מהסיפור של רב בתני ציבור על איזו עולה רביעי. הכי נמי מסתברא דרב בקהני קרא. גם לפי מה שראינו בסיפור מסתבר שרב עלה ראשון. דיסק הדייתך ביסר קרא, שהוא עלה במקום שלישי, ובסיפור ראינו שהוא פתח וברך, הוא אמר ברכה ראשונה. אז אם אתה חושב כמו שחשבנו אז שהוא עלה בישראל לפניה מי טעם הברך, אז למה הוא ברך ברכה ראשונה? כבר אמרנו שעד הנקודה הזאת בגמרא רק עולה הראשון היה פותח בברכה והעולה האחרון היה מסיים. אז עכשיו במקום שלישי הוא לא פותח ולא חותם, אבל בסיפור פתח בריך, אז סימן שהוא עלה כהן. הגמרא דוחה לאחר תקנה, לא כמו שחשבנו עד עכשיו, אלא הסיפור עם רב היה לאחר התקנה שכל עולה מברך ברכה ראשונה וברכה אחרונה, ורב קרא בשלישי, והסיבה שלו וזה הסיבה שהוא ברך ברכה ראשונה, כי זה לאחר תקנה. ויש עולה רביעי אחריו, גם אפשר לומר אי הכי, אם מדובר אחר תקנה לאחרי הנמי לבריך, יש צורך לברך גם אחר כך. כל עולה מברך שתי ברכות, הפתיחה והחתימה. שני איך דיאטיב רב, הסיפור אצל רב שונה מן הכלל. למה? דמר איילי, אנשים מסוגלים להיכנס לבית כנסת, אפילו להיכנס ביחור. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', מייפק לא נפקי, אבל הם לא יוצאים מוקדם במקום שרב היה נוכח. רש"י בשורה ראשונה אומר מייפק לא נפקי, הלקח לפני הבריך וזרה משום הנכנסים, כי דאמרין עליהם אלו שנכנסים מאוחר, אם העולה באמצע לא מברך ברכה ראשונה, אנשים יחשבו שאין צורך לברך ברכה ראשונה על קריאת התורה. לכן כל עולה ועולה מברך ברכה ראשונה. למה היה מקום, למה תקנו שיהיה ברכה אחרונה על כל עולה ועולה? כי אלו שיוצאים לפני סיום קריאת התורה, אם הם לא יראו שמברכים אחר עלייה, יחשבו שתורה לא חייבים לברך עליה בסוף. אז כל עולה ועולה, גם בתחילה וגם בסוף. אבל אם לא יוצאים מוקדם, אז אין סיבה שאותו עולה באמצע יברך ברכה אחרונה. ולכן רב פתח וברך ולא חתם. אבל לגבי שאלתנו, מה הדין בתענית ציבור, עדיין אין לנו הוכחה חותכת. לכן הגמרא ממשיכה, תשמע, זה הכלל, כל שיש בו ביטול מלאכה לעם, כגון תענית ציבור ותשעה באב, קוראים שלושה. אלו ימים שמותר בעשיית מלאכה, וממילא אי אפשר לעכב את הציבור בעוד עולה על חשבון המלאכה שהם יכולים לעשות. לכן משאים את זה במינימום, שלושה עולים. ומוזכר פה באופן מפורש, תעני ציבור קוראים שלושה. ושאין בו ביטול מלאכה, יום שאין, מה זה אין, בזה שמוסיפים עוד עולה, זה לא על חשבון מלאכה, כי בלאו הכי לא עושים מלאכה, ימים כאלו, כגון, אני קורא עוד פעם, ושאין בו ביטול מלאכה לעם, כגון ראשי חודשים וחולות של מועד, שהם ימים שבעיקרון עשו בעשיית מלאכה, קוראים ארבע. שמע מינה, כאן זה הוכחה. חול המועד, אני מקווה שידוע לכולם שרק בנסיבות מסוימות מותר לעשות מלאכה, אבל באופן כללי אסור בעשיית מלאכה. מה שמוזכר פה, ראשי חודשים שגם הם אסורים במלאכה, ראשי מביא שנשים לא עושות מלאכה בראשי חודשים. זה במילים אחרות סוג של יום של איסור מלאכה, וממילא תוספת עלייה לא פוגע בעשיית מלאכה. אבל נשאל השאלה, מה לגבי הגברים? אז יש עריכות בספר תורי אבן שמתייחס לשאלה הזאת, הגדרת ראש חודש לגבי איסור מלאכה. אני משאיר את העיון לכל אחד ואחד שיפתח את הספר תורי אבן. אנחנו בשוליים הוספנו טיפה על מה שהוא מסביר. הזכרנו מוקדם תנית ציבור בקשר לעצירת גשמים. רש"י בשורה שלישית, כגון תנית ציבור, שכאן הגמרא קובעת שזה יום שמותר בעשיית מלאכה, ולכן תוספת עלייה יהיה על חשבון המלאכה. זה יעכב אנשים להישאר בבית כנסת, ולכן הוא נקרא יום שיש בו ביטול מלאכה בזה שמעכבים אנשים בבית כנסת. אז אמרה שכותב לגבי תענית ציבור שמותר במלאכה, רוב תענית ציבור מותרים במלאכה חוץ משל גשמים אמצעיים ואחרונים. אותם תעניות ציבור שגזרו בגלל עצירת גשמים, אפילו גזרו כך, התעניות הראשונות היו מחולקים 3 ועוד 3 ועוד 7, אז הראשונים היו מותרים בעשיית מלאכה, ולכן זה מוגדר גם על אותם תעניות מפני עצירת גשמים יום שיש בו ביטול מלאכה. אבל התעניות האמצעיים והאחרונים באמת אסורים במלאכה. אנחנו בכל אופן, המסקנה של הגמרא, בתענית ציבור קוראים רק שלושה. יש פה סימון חדש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו מציינים שהסימון הזה שאנחנו מכנים הר געש מהווה עבורנו מעקב. עם החלק הצער כיוון מעלה, קושיות על המסקנה. תענית ציבור יש בו שלושה עולים או קוראים בלבד. הצורה הזאת מתהפכת, תגובות, תשובות. אנחנו גם בהמשך אנחנו נראה שימוש במעוין להבליט את הביטוי לעטויי, סימן שמועיל בהמשך הגמרא. אמר רב אשי, אומר הגמרא, והענן לא תנן הכי, משנתנו בדף חף א' עמוד א', מה כתוב שם? זה הכלל, כל יום שיש בו מוסף ואינו יום טוב קוראים ארבעה. לעטויי מאי, מה שכתוב פה זה הכלל, זה בא לרבות משהו שלא כתוב מפורש. אז מה זה בא לרבות? לאו לעטויי תנית ציבור ותשעה באב, שמה ארבע קוראים. ואם תשאלו איך המשנה יכולה לרבות תשעה באב ותענית ציבור תחת הכותרת יום שיש בו מוסף. איזה מוסף יש? אז הזכרנו מוקדם יותר, יש מוסף תפילה ענינו. אז מה אומר רבשי? שרואים מכאן, מזה שמרבים תענית ציבור תחת הכותרת יום שקוראים ארבעה, לא כמו שהסקנו מקודם שלושה. ממשיך הגמרא, ולרב אשי שאומר תענית ציבור ותשעה באב ארבע קוראים מתניתין מני, לא תנא קמא ולא רב יוסי. המשנה שלפי רב אשי יש ארבע קוראים, יוצא שהמשנה לא תואמת לתנאים ידועים בנושא, לא תנא קמא ולא רב יוסי דתניא. חל להיות כאן מדובר בתשעה באב, בשני ובחמישי קוראים שלושה ומפטיר אחד, בשלישי וברביעי קורא אחד ומפטיר אחד, כלומר הקורא הוא המפטיר, הוא גם יקרא מהנביא. רב יוסי אומר לעולם קוראים שלושה ומפטיר אחד. מפטיר אחד אגב הוא השלישי, הוא גם יקרא בנביא, כלומר זה לא תוספת. אז מה שיוצא שיש כאן מקור עם תנא קמא ורב יוסי שתשעה באב בעצם שלושה עולים, ואף לפי התנא קמא אם זה יוצא באמצע שהוא זה רק עולה אחד, אבל אין כאן ארבע עולים. ומה רב אשי רצה? רב אשי רצה לומר שזה הכלל שמשנתנו אומר שיש כן ארבע עולים בתשעה באב ותענית ציבור. אז יש כאן מקור דלא כרב אשי. ממשיך הגמרא, ואלא קשיא זה, כי קשיא זה הכלל, זה הכלל שראינו מקודם ממשנתנו, ממשנה בדף כ"א, שאומר שבתשעה באב יש ארבע. אז אם אנחנו נקבע דברים לפי הברייתא, תשעה באב אין ארבע קוראים. לפי מה שלמדנו מקודם זה הכלל, בא להתריע תשעה באב לארבע קוראים. איך נסדר? איך נסתדר עם זה? לא. לא כמו שחשבנו מקודם שזה הכלל בא לרבות תשעה באב, נשאיר תשעה באב מחוץ לתמונה. לתויי ראש חודש ומועד, לרבות אותם לארבע קוראים, אבל לא תענית ציבור ותשעה באב. אז אנחנו יכולים להישאר במסקנה המוקדמת שבתענית ציבור שלושה עולים. שורת הגמרא, בהדיא קטני לה, ראש חודש וכל המועד כתוב בפורש שיש להם ארבע עולים. אני לא צריך ביטוי נוסף, זה הכלל לרבות דבר שהוא מפורש. מה כתוב? בראשי חודשים מועד קוראים ארבעה. הגמרא עונה, מה שכתוב זה הכלל הוא לא בא לרבות דבר שלא כבר כתוב, אלא מה? סימנה באלמה יעיב. אנחנו מתחילים פה תשובה ארוכה. זה הכלל, אני חוזר עוד פעם, לא בא לרבות משהו לא כתוב בעדיה, כי זה הכלל הוא מהווה סימן באלמה. נסביר את זה עוד מעט, אבל לגבי תענית ציבור שלושה. למה אני צריך זה הכלל כסימן? רש"י כותב אגב, סימנה באלמה הדה הדה נקית לי, בזה הכלל סימנה יעבלן וכו'. מה הצורך לזה? דלא תימא, ממשיך הגמרא, יום טוב וחולו של מועד כי ידע דינינו. שאל תחשוב שחול המועד הוא ברמה של יום טוב ממש. אלא נקות אי כלל בידך. כל תפילי מילתא מחברי, תפילי גבר יתרה. כל יום שהוא יש לו איזו יתרון על, על, על אחיר, אז מוסיפים עוד עולה. הילכך, בראש חודש ומועד דאיתא קורבן מוסף, שזה מעלה מעל יום רגיל, קורין ארבעה. ביום טוב דאסור בעשיית מלאכה, כאילו בנוסף לכך שיש קורבן מוסף וגם אסור בעשיית מלאכה, חמישה עולים. ביום הכיפור דאנוש כרת, הוא בניגוד ליום טוב שמי שעובר על דיני יום טוב חייב רק מלכות. ביום כיפור חייב אפילו כרת, שישה, אז יש שישה עולים. שבת דאיקה איסור סקילה, שזה נחשב יותר חמור מעונש כרת, שבעה. אבל לגבי הנושא שלנו בעניין כמה עולים יש בתענית ציבור, אנחנו יכולים להישאר במסקנה שלושה עולים. גופה, רב איקה לבבר בתענית ציבור. אנחנו חוזרים לסיפור שראינו בעמוד א', יש לנו חץ שמחזיר אותנו לעמוד א', שרב הגיע לבבל בתענית ציבור. ומה מסופר? קם קר בספרה פתח בריך חתם לא בריך, נפוקו לי על מאפיו, ורב לא נפל על אנפי. אנחנו רוצים להדגיש את זה. למה כולם התפללו תפילת נפילת אפיים בצורה כזאת שנפלו על פניהם ורב לא? תשובה, וכאן מביאים תשובה בת כמה שורות, לכן סימנו בהתאם, תשובה ארוכה. רצפה של אבנים הייתה ותניה, ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה. עליה היא אתה משתחווה בארצכם, אבל אתה משתחווה על אבנים של בית המקדש. כדאולה, דיאמה אולה, לא אסרה תורה בפסוק הזה, אלא רצפה של אבנים בלבד. כלומר, שלא יעשו בתי כנסת ברצפת הנביאים דוגמת בית המקדש. שואלת אומר, יחי, מהי יהיה רב? למה אם המקום היה מרוצף באבנים, אז למה מדגישים את העובדה שרב לא נפל על הפרב? אפילו כולונמי, גם כל הציבור לא היו צריכים לנפול על אנפיו. כלומר, זה חורה בעיה של משתחווה על אבנים. הגמרא עונה תשובה ראשונה, ויש כמה תשובות בדרך ואנחנו סימנו אותם במספרים רומאים, וכך בשוליים כתבנו שלושה תירוצים למה רב לא נפל על הפה ושאר הציבור נפלו. הגמרא עונה, קמי דרב הווי, איפה שרב עמד שם היו אבנים, אבל שאר הרצפה איפה שהציבור היה לא היה מרוצה באבנים, אלא חומר אחר. שואלת אומר, ולאיזו לגבי ציבור ולנפול על הפה? למה שלא רב לא יצוד כמה צעדים איפה שהציבור היה והוא ייפול על הפה? הגמרא עונה, לא באי למטרח ציבור, אם הוא ילך אצלם כולם יעמדו בפניו כבוד לרב והוא לא רצה להטריח אותם. והיא באה את אימא, הטעם שרב לא נפל על הפרב וכולי אמר כן, רב פישוט ידיים ורגליים אבי אביד וחדאו לה, דאמר אולה לא עשרה תורה, שהזכרנו מקודם האיסור על אבנים, לא עשרה תורה אלא פישוט ידיים ורגליים בלבד. הגמרא שואלת, וליפול על הפה, למה שלא יעשה את התפילה בצורת נפילת אפיים ולא לעבד פישוט ידיים ורגליים? כי אם כל האיסור הוא רק שכיבה על הרצפה בתנועת פישוט ידיים ורגליים, למה רב לא נמנע מזה ובכל זאת ייפול על הפיו? הרי אין איסור. הגמרא עונה, לא משני ממנהגי, רב לא רצה לשנות מנהגו. כאילו הצורה הזאת של נפילת אפיים בלי פישוט ידיים ורגליים, רב אף פעם לא עשה כך, אז זה יהיה שינוי ממנהגו. ואיבה ידימה, הטעם שרב לא נפל על הפה, וכולי אמר כן, אדם חשוב צ'ני, כדי רבי אלעזר, אמר בלעזר, אין אדם חשוב, רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן נהנה כיהושע בן נון. אלא אם כן, רש"י כותב, כלומר, אלא אם כן בטוח במעשיו שהוא נהנה בתפילתו. איך יהושע בן נון נכנס לכאן? עוד מעט נראה. דכתיב, ויאמר השם אל יהושע, קום לך. ורש"י אומר, למה זה אתה נופל על פניך? על מה אין לו לעשות? תנו רבנן, ממשיך הגמרא. המקור התנאי שנלמד עכשיו מתייחס לשלוש צורות של התכופפות, והם קידה, קריאה, השתחווה. אנחנו הבלטנו את התנועות האלו עם פסים, כפי שאתם יכולים לראות. קידה, והצורות או התנועות האלו מוזכרים במקומות שונים במקרא. אז איפה שמוזכר קידה, מה זה? על אפיים, שנאמר ותיקוד בת שבע אפיים ארצה. זה הפנים לכיוון מטה. קריאה, מה זה? על ברכיים, וכן הוא אומר מקרוע על ברכיו. השתחווה, זו פישוט ידיים ורגליים, שנאמר עבור נעבור אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. רש"י כותב ארצה, משמע כולו שטוח ארצה. הגמרא ממשיכה עם מעשה, לוי, אחי קידה קמי דרבי ואידלה. לוי שהיה דור, נקרא לזה דור הביניים בין התנאים והמוראים, ממילא הוא נמצא אצל רבי שיאסוף התנאים, אז לוי הראה, הדגים קידה לפני רבי, ואיתלה הוא כתוצאה נהיה צולע, הוא פגע בגופו בזמן שהוא הדגים קידה. נראה רש"י, אך וקידה נועץ גודליו ונשען עליהם ושוחה עד שנושק את הרצפה וזוקף. זה קרוב לפישוט ידיים ורגליים, אבל לא, הוא לא נשכב לגמרי על הרצפה, אלא הוא החזיק את כובד גופו מעלה על ידי כך שהוא נשען על גודליו, ובצורה כזאת הוא נשק את הרצפה וזוקף. ומתוך שאינו יכול להישען על גודליו ואין ידיו מסייעות אותו בזקיפתו, וצריך להתאמץ במותניו בחלק האמצעי של הגוף כדי להרים את עצמו לעמידה, כן? ומתוך כך נצלה בבוקה דיאטמה, באותו חיבור עצמות שבירחיים, כפי שאמרנו מקודם, באמצע הגוף, אותו חיבור בין העליון של הירך והעצם האמצעי, נקרא לזה, של הגוף, זה גרם לו צליעה. הגמרא ממשיכה, שאלה, והכגר מלא, אתה אומר שהדגמת הקידה גרם לו הצליעה. ואמר רבי אלעזר, לעולם אל יתיח אדם דברים כלפי מעלה, וזה סגנון דיבור כלפי הקדוש ברוך הוא בחוזק, לא ראוי, לא מכובד. אז אל יתיח אדם דברים כלפי מעלה, שהרי אדם גדול יתיח דברים כלפי מעלה וביטלה, וזה גרם לו צליעה. ומנו מי האדם הגדול הזה? לוי. ורש"י מביא, כפי שמסופר במסכת תענית, לוי פנה לשמיים לקדוש ברוך הוא בזמן עצירת גשמים בתביעה, הפריז על המידה, ורש"י מביא את הניסוח. זה מה שגרם לו צליעה, לא הדגמת התליעה, הקידה. הגמרא עונה, גרמה לי. מה זאת אומרת? בגלל שהוא הטיח דברים כלפי מעלה, בשעה שהוא הדגים את הקידה, נהיה צולע. יש כאן גורם והמעשה שבו יצא התוצאה הזאת. אם הוא לא היה מטיח דברים כלפי מעלה, הוא היה יכול, הוא היה מצליח להראות מה זה קידה בלי להיפגע. אמר בחירה ברפין, חזינה להו לבאי, אנחנו ממשיכים לדף חף גימל, ורבה, תמצלי עצלויי. רש"י כותב, מצלי עצלוי על צידיהן, ולא נופלים על פני ממש, לפי שאין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו. עד כאן שיעורנו להיום.